כמה ברכה יש בחג הזה וכמה, מה שנקרא, עמל רוחני שאנחנו זקוקים לו. נאמר בחג סוכות, זמן שמחתנו, שמחת בחגיך והיית אח שמח. אם יגידו לבן אדם, תהיה שעה ביום שמח, זה עוד סביר. אבל להיות אח שמח זה קצת מורכב. אז ברוכים הבאים למשימה. מה עוד אנחנו רואים? שבסוכות אנחנו מצווים לשבת בסוכה, שזה בעצם דירת ארעי. להיזכר בארעיות שבחיים. הדבר הכי קבוע בחיים זה הארעיות שלהם. וגם חכמינו תקנו לנו שבחג סוכות קוראים את מגילת קהלת. שקהלת מדבר על אבל אבלים הכל אבל. עכשיו זה לא אמור להלחיץ שהכל אבל, הכל אבל, אלא זה אמור להכניס אותנו לאיזשהו מיקוד, לאיזשהו פרופורציה. נגלות משהו שעוד לא ראינו במבט הראשון על החיים. אני מבקש להזכיר כמה פסוקים מקהלת, כמו למשל הפסוק, אין חדש תחת השמש. אז אומרים, כשתחת השמש אין חדש, מעל השמש יש חדש. על הפסוק שאליו אני מכוון, זה אומר, כי בצל החוכמה בצל הכסף ויתרון דעת, החוכמה תחיה בעליה. במילים אחרות, אומר שלמה המלך, בן אדם יכול להתקיים ולשרוד או שיש לו כסף או שיש לו חוכמה. גם בן אדם שאין לו כסף אבל יש לו חוכמה, חוכמה יכולה לגרום לו לתת שירות, לתת אפשרויות לאנשים להצטרך אליו, וכך הוא יכול לשרוד. אז בצל החוכמה, בצל הכסף, זה הכוונה היא, אפשר לקבל מחסה גם בצל החוכמה, אפשר לקבל מחסה גם בצל הכסף. אבל מה היתרון? איפה עדיף? אז הוא אומר, ויתרון דעת. עדיף להיות בדעת, והחוכמה תחיה בעליה. זאת אומרת שהחוכמה היא בעצם נותנת חיות למי שבעליה. מה הופך אותי להיות הבעלים של החוכמה? להיות הבעלים של החוכמה זה היכולת בעצם להשתמש בה. זה היכולת לחיות אותה על הקרקע. כי כשיש לי חוכמה שהיא לא משרתת, חוכמה זה בעצם מצב רוחני שאמור לשרת את המציאות הגשמית. אבל אם זה לא משרת את המציאות הגשמית, מה אני יכול לעשות? ולכל אחד מאיתנו יש איזושהי חוכמה שהוא רכש במהלך חייו, ניסיון חיים ותבונה שהוא קיבל, שהוא יכול לעשות עם זה עבודה מעשית, שהוא יכול להוריד את זה לקרקע, שהוא יכול להוריד את זה אל החיים. השאלה היא מה הוא הולך לעשות עם זה. ויש פה הזדמנות לשאול, האם יש דברים שלמדתי ואני מכיר באמיתותם, ועוד לא התפניתי ליישם אותם. מי שיתפנה ליישם אותם ירוויח רווח גדול. איזה רווח? כי דיברנו פעם על העניין הזה של כל אחד מאיתנו הוא כמו עץ, והחוכמה היא כמו, נאמר, מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטים. אפילו כל הרוחות שבעולם, לא, זה הולך ככה, ענפיו מרובים, שורשיו מועטים, ומגיע רוח חזקה והופכת אותו על פניו. זה בעצם מי שמעשיו מרובים מחוכמתו. זה יותר ידע מאשר יישום. לא כל חוכמה יש לנו מה לעשות איתה. לא כל חוכמה אפשר להוריד אותה על הקרקע לתוך המציאות של העולם. אבל יש דברים שלמדנו שאנחנו מוכרחים להתפנות לעשות עם זה משהו. אין לנו ברירה. על זה נאמר, אל תכחש בם. ואין יכחשו בך. זאת אומרת, הידיעות הללו, אם נחיה אותם, זה הכנפיים שלנו. כנפיים לכבוד סוכות. כנפיים לסוכות. ואז, כשאנחנו מיישמים אותם, את הדברים הללו, מעשינו אנחנו בעצם מעמיקים בשורשים. מעמיקים בשורשים. הגזע מתאבא, אז יש לנו עוד הרבה פירות והרבה צל. רבי נתן אומר שחלק מהעניין ליישם את זה, זה בעצם להתפלל על הדברים שעליהם למדנו. שזה רבי נחמן אומר, גם עדיף לקחת עניין אחד ולעבוד עליו לאורך זמן. להתעמק בו, להתמיד בו. כשאני לוקח איזושהי הבנה שיש לי ואני חוזר עליה למשך מספר ימים, זה כאילו אני משקיע אותה. ולאסוף הבנות, שפה של מימה זה נקרא הבנות, לאסוף הבנות, בלי לעשות איתם שום דבר, זה כמו לזרוע, כמו לטעת ובלי להשקות. אני בזמנו שהייתי גר בחוות יישוב הדעת, נתתי הרבה עצים. ולא נעים לי להגיד לכם, אבל הרבה מהעצים התפתחו כמו ההבנות שלי. במילים אחרות, הם שרדו ותו לא. אמנם גם לשרוד זה משהו. אז הנושא עכשיו זה לא להכיר תודה על המעט שיש. הנושא הוא יותר. נאמר שלפעמים 20 עצים שהוזנחו לא ייתנו את היבול שייתן עץ אחד שטופח בטוב טעם. עכשיו, היה איזשהו מניע נפשי שגרם לזה של לטעת הרבה. זאת אומרת, אם הייתי קשוב למשאבים שלי, אולי הייתי נוטע עץ אחד ושתיים ושלוש ושקיע אותם. זאת אומרת, זה לא רוע, יש איזשהו מנגנון שגורם לי לרצות להשיג הרבה ולא להשקיע בטיפוח, לא להשקיע בפיתוח. ועץ אחד עם שורשים עמוקים ועם פירות מתוקים יכול להביא הרבה ברכה לעולם שלנו. האם יש מישהו שרוצה להיענח בשידור חי בעקבות הדברים הנאמרים? אז נעשה לחיים בינתיים על הקפה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז הבנה אחת, הבנה אחת ליום תביא את השלום. זה משפט שפעם שמעתי על חיבוק אחד ליום יביא את השלום. אבל יותר ראה לי כרגע לעסוק עם ההבנות. אתם יכולים להתחבק אחרי השיעור, זה בונוס. אבל הבנה אחת ליום לראות מה נגע בי, מה אני עושה עם זה. וכל דבר שאני עובד איתו בפועל אני מאבד את השורשים שלו. עניין נוסף שיש לנו בחג הסוכות, זה היה פסוק אחד שהזכרתי מקהלת, כי אמרתי חז"ל, תקנו לקרוא את מגילת קהלת בחג הסוכות, שכל העניין של קהלת זה להתבונן על המהות והתכלית של החיים. שכל העניין של קהלת זה לא להתפעל מהמציאות הלא רצויה, ובעצם לראות את התעתוע שיש בבריאה. יש תעתוע. ומאז בריאת העולם, כל דור ודור, רבים נשאבים לתוך התעתוע הזה. השנאה שלהם מפרנסת את כל התודעה שלהם. שלמה המלך אומר, אחרי שהם הולכים לעולמם, לא זוכרים בכלל שלא שהייתה שנאה, לא שהייתה אהבה. אולי קצת אבק על המצבות, אם יש מצבות. אבל המיינד שלנו לא מרשה לנו להרפות, ולא מרשה לנו לראות את המציאות האמיתית, ועל זה אמר רבי נחמן, אל תיתנו לעולם הזה להטות אתכם, כי העולם הזה מטע אותנו לגמרי. העולם הזה מטע אותנו. העולם הזה מטע אותנו. ולשבת בסוכה שהיא דירת הרי ולראות את הכוכבים, שזה גם כינוי לסוכה, מלון אין ספור כוכבים, זה גם הזמן לקרוא את קהלת ולקבל מזה תועלת. חריזה עדינה. תודה. פה המנהג בשיעור לצחוק מבדיחות תפלות. חשוב לדעת על המנהג הזה, כי לפעמים השומע רוצה להבין על מה צוחקים, וכאילו יכול לשמוע להגיד, אין פה משהו מצחיק. אבל מרגע שמבינים שיש פה לגיטימציה לצחוק מהבדיחות התפלות, זה נורא משמח. כי הגוף מודה על חוויית הצחוק. אני לא יכול להרשות לעצמי לצחוק כמו שאתם צוחקים, אבל קצת, מפעם לפעם. אבל איזה ברכה יש בזה. צחוק זה התרחבות המוחין, התרחבות התודעה. זה לא צחוק של סביעות רצון, זה לא צחוק של זכיחות דעת, זה לא צחוק של לעג לאחר. זה צחוק של התרחבות. ושלוקחים את ארבעת המינים, שזה גם, הזכרתי את העניין של ספר קהלת שנהוג בחג סוכות, זה רק מנהג. יש את העניין של לשבת בסוכות, כי הזכרות, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. יש גם את העניין של ארבעת המינים, שזה אתרוג, לולב, הדס והערבה. האתרוג מסמל את הלב. ורואים שבעם ישראל נהגו לעשות עניין גדול מהאתרוג ומהלולב. לפעמים אתה מתבונן מבחוץ, זה נושא ללעג, העניין הזה של מה מסתכלים כל כך על האתרוג בזכוכית מגדלת, מה בודקים את הלולב. ובאמת אפשר גם לקנות אתרוגים ולולבים במחירים של כמה עשרות שקלים. אבל אנחנו רואים אנשים, גם תלמידי חכמים, שמוציאים בהמון רב על השמחה של המצווה הזאת. המנחם אומר שגם אם זה לא מובן לנו בשכל, זאת אומרת, מובן לנו בשכל לקיים את המצווה, או לא מובן לנו למה מפזרים על זה מהמון רב, הוא אומר, הקולקטיב היהודי, כביכול נשמת האומה, מרגישה שיש בזה משהו גבוה. יש סיפור על אחד מתלמידי תלמידיו של הבעל שם טוב, שמאוד מאוד מאוד חיבב את מצוות אתרוג. וראוי לזכור שבמזרח אירופה היה נדיר מאוד, לא היו אתרוגים זמינים. והיו נדירים, היה צריך להביא אותם מארצות הים התיכון, יוון, איטליה, ספרד. והמחירים היו גבוהים, ובדרך כלל היו קהילות, שקהילות של מאות משפחות, היה אתרוג אחד לקהילה, וכולם היו מברכים עליו. ואותו תלמיד, מתלמידי תלמידיו של הבעל שם טוב, כל כך אהב את מצוות האתרוג, שכל השנה היה חוסך מפיתו ומלחמו, בשביל שיהיה לו אתרוג משלו. החיבוב הזה של המצווה. הרצון הזה, דרך המצווה הזו, להיות בהתקשרות אל הבורא יתברך. ובאותה שנה, שהוא קונה את האתרוג, בא אליו סוחר האתרוגים למחרת יום כיפור, ומראה לו אתרוג נהדר, אתרוג מיוחד, אתרוג מיודר, והוא נורא שמח בו. מאושר. ושהוא חוזר הביתה, אשתו רואה אותה, רואה אותו כל כך מאושר, אומרת לו, מה קרה? ואתה מבסוט. אז הוא אמר, תראי איזה אתרוג מיודר יש לי, איזה אתרוג מיודר זכיתי לו. ואת לו, תגיד, אתה לא מתבייש? לא החלפנו את הרהיטים פה כבר 7 שנים? לא קניתי שמלה חדשה כבר שבועיים? תראה את המצב פה בבית. ואתה מוציא את הכסף שאין לנו על האתרוג, בוא נראה לפחות מה קנית. הוא קרא את האתרוג. מסתכלת עליו, רואה איתו עוד מהודר, ולפני שהוא קולט מה קורה, נתנה לו ביס, ופסלה אותו. מה לדעתכם המשך הסיפור? בלי, אם אתם מכירים, לא להתערב, אבל אם יש לכם הצעה ספונטנית להמשך הסיפור, איך זה ממשיך, איך זה מתפתח? אני רואה שאתה מחייך ש... אתה מכיר. אבל אתה יכול לחשוב בצורה רעננה בלי שאתה מכיר? זה מילה עדינה לכעוס. עלה לו הראש לדם. יש ביטוי כזה בעברית? דם הראש. מה יכול לקרות בשלב הזה? גיהנום, זה הביטוי. את פסלת לי את האתרוג. במקרה כזה, בן אדם מנסה לחשוב מה הדבר הכי רגיש והכי חשוב לשני. על מה את חושבת? לפעמים בן אדם מנסה לחוש התחזקות דרך ההכנסה של הזולת. מה קורה לפעמים שמעליבים אותנו מאוד? שמישהו נגע באיזושהי נקודה רגישה ובעצם חשוף אצלי, אני מנסה למצוא נקודה עוד יותר רגישה אצלו, עוד יותר מעליבה. כאדם שהושפל, יעשה הכל בשביל לנצח, בשביל לחוש איזושהי התחזקות בסיטואציה שבה הוא נמצא. תראו, הסיפור בסוף נגמר טוב, אבל חשוב, אני מבקש לשעות בחוויה הזאת. תראו, זה עמל של שנה. זה בן אדם שכימץ מהפת האישית שלו בשם המוטיבציה לעניין הזה. זה לא כימץ מאחרים ולא מבנה ביתו. זה לפעמים שמשהו יקר לנו ומשהו נוגע בעצם הנפש, אנחנו יכולים לעשות דברים שהם לא נוחים בעליל בשביל לזכות לזה. באמת מרגיש שהוא כולו כעס, ומי יודע מה עומד להיות בבית. הכל יכול להיות. איפה יש פה דיבור ברקע? שומעים? טוב מאוד, טוב מאוד מה שאתה עושה. תמשיך. מצד שני, זה חבל כך שהיו כל מיני דברים דיברנו ושלא הבינו. ניסית פעם להקשיב מהבית? מה, כשהסאונד לא ברור? כן. חשבתי שנורא מתסכל להיות בבית.
גם. אבל לא
חושב שיש לשידור החוזר. למרחב נולדנו. מה, ובשידור החוזר זה כן מסתדר? אפשר לתקן את זה?
אם זה בחי לא טוב, אז זה גם אחר כך לא טוב. אבל רוב הזמן זה בסדר. שידור החוזר זה בסדר.
לבוא לפה זה זכות גדולה, כי זה הרבה מעבר לסך המילים שנאמרות. עצם הישיבה פה פועלת לטובה. האתרוג כבר אמרנו, נתנה ביס לאתרוג, ואז הוא אמר ריבונו של עולם, אחרי שהוא הרגיש שם שאת הכעס. אבל זה לא כעס, זה כעס. ביס את הכעס. אמר ריבונו של עולם, הוא התעשת, התיישב בדעתו. אמר ריבונו של עולם, תראה, אתרוג אין לי. עכשיו כסף גם כן אין לי. אז מה, עכשיו אני עוד יחס על אשתי? אמר לאשתי היקרה, בואי ונמשיך בהכנות לחג. מספרים שאחרי החג הוא הגיע לרבי שלו, והרבי שהייתה לו ראייה רוחנית אומר לו, תשמע, אני רואה עליך אור גדול שקשור למצוות האתרוג, ספר לי איזה אתרוג היה לך. זאת אומרת לו, רבי, אתרוג לא היה לי, אבל בשרות האתרוג משהו משמעותי קרה. אז בואו ננסה לחדד את זה רגע. מה זה בעצם האתרוג? זה פעולה רוחנית שנועדה מצווה משום לעשות תקשורת בינינו לבין הבורא. עכשיו, מה זה הימנעות מכעס? הימנעות מכעס זה לא רק לפעול נכון עם האחר. הימנעות מכעס זה להבין, זה להמליך את הבורא על הסיטואציה. זה להבין שזה היה רצונו כרגע. אפשר לדבר על הימנעות מכעס, שזה לא מביא תועלת, וזה לא מקרב, ואחרי זה מצטערים על הדברים החמורים שעשו. זה עניין אחד, אבל יש משהו יותר עמוק, שבאותו רגע שהוא רצה לכעוס, הוא הבין שיש לו פה הזדמנות להדבקות עם הבורא יותר גדולה. לא יותר גדולה, אבל אם הוא חשב להשיג את זה על ידי האתרוג, אז זה להשיג את זה על ידי הימנעות מכעס. זה נקרא לעמוד בניסיון. ניסיון זה אומר שיש הסתרה רוחנית על משהו שאני כבר יודע, שזה כל כך חזק רגשי שזה כמעט בלתי נסבל, החוויה הזאת. וזה כמו, זה חוויה של טירוף. אם בן אדם זוכה לנשום, לנשום הכוונה היא זה באמת להרחיב את התודעה, נשימה חדשה. העניין הזה של נשימה זה לא בכדי שאני אומר אותו, כי יש פסוק במשלי שרבי נחמן נביא אותו, הוא אומר, חוסך המרב יודע דעת, דיינו מי שממעט בדיבור, חוסך המרב יודע דעת, בן אדם שיש לו דעת, לא ירבה במלל, וקר רוח, איש תבונה. קר רוח, זאת אומרת מי שמכניס אוויר חדש, נשימה חדשה, זה נקרא אוויר קר. האוויר שבתוכנו הוא כבר חם, או האוויר שיוצא החוצה הוא חם, והאוויר שנכנס, האוויר שהוא מן החוץ פנימה, זה אוויר קר. ככה מפרש רבי נחמן, שקר רוח יש תבונה. על ידי שבן אדם שואף אוויר קר מבחוץ, אנחנו יכולים לקרוא לזה אוויר צח, אבל הוא מדייק את האוויר קר, תבונתו גדלת. אז לכן העניין זה לנשום, זה מה שמרחיב את התבונה, מרחיב את התודעה. כן. חוסך המרב יודע דעת, וקר רוח איש תבונה. קר רוח. אנחנו מכירים את הביטוי קר רוח שמשמש אותנו בעברית לתאר מישהו שהוא לא סוער מדי, שהוא מגיב ממקום שלב, קור רוח. אבל תדעו מה המקור לזה. המקור לזה זה אותו פסוק במשלי שאומר, חוסך המרב יודע הדעת, ובעיקר לענייננו, קר רוח איש תבונה.
כן, אבל אדם קר, אז אומרים שאומרים, אדם קר, אז אדם לא רגשי.
כן, אבל פה זה קר רוח. זאת אומרת, בפירוש המדויק, שהוא לוקח, נושם אוויר חדש, נושם קר רוח איתה. ומעניין שיש שם בפירוש, בפסוק הזה, קרי וכתיב. זאת אומרת, יש שם קר ויקר. כתוב, יקר רוח. ובפועל קוראים את זה קר רוח. בכל מקום שיש קרי וכתיב, זאת אומרת שהכתיב הוא באופן מסוים, בצורת הקריאה היא אחרת, יש שם סוד. יקר רוח, זה הכוונה היא ש... רוב האנשים מפטפטים. יקר רוח. יקר רוח זה היכולת להכיר את ה... אז הוא הבין, גיבור סיפורנו, שבאותו רגע אשתו היה לה כעס עליו. ואשתו היא הייתה הסיבה שנתנה ביס לאתרוג. עכשיו אפשר לראות את זה גם בקטע של חונכות רוחנית. הקדוש ברוך הוא לא תשמע, אתה רוצה להתקשר איתי דרך הדמיונות שלך, שזה אתרוג נאה. זה טוב. אני רוצה לתת לך קורס למתקדמים. קורס למתקדמים זה לתקשר איתי דרך, מה זה בעצם אמונה? זה להמליך את הקדוש ברוך הוא למתרחש. אז אם אתה ממליך אותי על הסיטואציה ואתה רואה אותי ולא אותה, בעצם השגת את הדבקות הרצויה. היה סיפור ש ספרנו אותו פה יותר מפעם אחת, אבל ראוי להזכיר זאת פעם בשנה לכל הפחות, על אותו אחד שרב הירה, שהיה עושה צומות, שאנשים שעושים צומות בסתר להסתכרות, הוא היה צם משבת לשבת, שזה נחשב למעלה גדולה. למה יש אנשים שעושים צומות להנאתם? כי כביכול הצום זה צמצום, זה כביכול בן אדם מצמצם את ענייני החומר ונותן להיבט הרוחני שבו לגבור לחומר. וניגש אליו מישהו ברחוב, זה היה איזה צדיק נסתר. הוא אומר לו, תגיד, נכון שאתה צם לפעמים? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, גם אני. הוא אומר לו, שפינת גם את הצם משבת לשבת? הוא אומר לו, הוא היה בשוק, כשמישהו חוסר אותו, הוא אומר לו, כן, גם אני. הוא אומר לו, אתה יודע מה ההבדל בינינו? כשאני בא לעשות קידוש, אין לי על שולחני, אלא לחם יבש. כשאין יין אפשר לעשות קידוש על לחם יבש. ואתה, יש לך יין טוב. לא יודע איך זה הולך יין אחרי צום של שבוע, עדיף מצנבים. ואחרי זה אתה נוטל את ידיך לארוחה, אתה מחכה לדגים הממולאים שאשתך הכינה. ואז אשתך באה להגיד לך שהדגים, החתולים נכנסו מהחלון ואכלו את הדגים. יצא לי כמעט שהדגים נכנסו מהחלון ואכלו את החתולים. זה גרסה למתקדמים. ואז שהיא באה לספר לך את זה, ואתה כועס, תדע לך שבאותו רגע הפסדת את כל המעלה של צום של שבוע שלם. עכשיו חשוב לדעת שביהדות אין כזה דבר שבן אדם עשה משהו לא טוב ומפסיד משהו חיובי. אמנם במריבות בין אנשים אומרים לפעמים אדם, מה זה שווה זה אם אתה עושה כאלו דברים, אבל ברוחניות עבירה לא מחבה מצווה, אלא מה הכוונה? אם צמת שבוע שלם, זה אומר שרצית לזכך את החומר ולראות אלוקות במוחש, והגיע לך ניסיון של כעס ולא עמדת בו, זאת אומרת שלא הבנת את השיעור של השבוע השלם של צום. זה לא שזה מבטלים לך את זה, זה אומר שלא הבנת את השיעור. צריך לעבור עוד פעם את כל ה... מרי, אם אשתך באה להגיד לך שהחתולים אכלו את הדגים ואתה כועס, כי זה כבר קרה יותר מפעם אחת, אז אתה מפסיד הכל. הוא היה בשוק, הרב, מהשיחה הזאת. זה החתול מהסיפור. הוא אומר, כן, כן, תמשיך, אתה מספר טוב. והוא הלך, הופתע מהשיחה המוזרה הזאת, שכח ממנה, זה היה ביום שלישי או רביעי, או ביום שישי בערב, אחרי שהוא עושה את הקידוש, ובוצע על הלחם, אשתו באה להגיד לו שהחתולים נכנסו ואכלו את הדגים, הוא כבר קולט את עצמו, כבר כמעט כועס. הוא אומר, רגע, הוא אמר לי בשוק, קח נשימה, קר רוח איש תבונה, והודה לקדוש ברוך הוא על המתרחש. מודה לו. במוצאי שבת, או ביום ראשון, הוא שלח את שליח בית הדין שיבוא מיד אליו, שאותו מה שנקרא לו, ינקלה הסנדלר, יבוא אליו מיד אל הרב, אבל ינקלה אמר לו, אותו שליח בית הדין, תגיד לרב שמאוחר מדי. אם הוא הבין שדבריי היו רציניים, הוא היה צריך לבוא אליי בעצמו. ותדע לך, כך אומר לשליח בית הדין, שהמורה שלי בקבוצה של הצדיקים הנסתרים אמר לי, ביום שאני אתגלה, תדע לך שזה היום שבו תצטרך להסתלק לבית עולמך. והיום הוא אומר לו, אני מסתלק לבית עולמי. עכשיו תראו מה זה מסירות נפש של צדיק אמיתי, זה בעצם אותו צדיק נסתר. בגלל הראייה הרוחנית שלו, שהוא ראה מה עומד על הרב, הוא חשף את עצמו, עזר לרב להגיע לתיקון שלו, וידע שזה בעצם מבשר את הסתלקותו מן העולם. ושליח בית הדין בשוק מהדיבור המיסטי הזה, והוא אומר לו, אני מבקש שתהיה לידי בשעת הסתלקות הנשמה, ויש לי כמה הוראות שתגיד לחברה קדישה, ומה לעשות עם הכתבים שלי. נוטל את ידיו, עולה על מיטתו, קורא קריאת שמע, שר אדון עולם, ויצא נשמתו. סיפרתי את הסיפור הזה בכמה שיעורים, ניגש אליי איזה חבדיק, אומר, יש לי סיפור דומה ששמעתי בשם הבעל שם טוב, על בן אדם שהיה שמסופר, הבעל שם טוב יושב מתלמידה בסעודה שלישית ומגיע אלך. עובר אורח עם תרמיל בשבת. הבעל שם טוב מקבל אותו מאור פנים, מבקש להצטרף לסעודה, והתברר שזה היהודי ירא שמיים ששוחרר מהכלא בעיצומו של יום השבת. כנראה מפאת כוח נפש היה צריך לעזוב משם מיד. הבעל שם טוב אומר לו, תספר מה היה איפה שהיית, אסור, איפה שהיית כלוא. אז הוא אומר, בתא שלי שמעתי הרבה רעש. שמעתי צחוק פרוע. צחוק כמו של רוחות ושדים. אז שאלתי את הקולות האלו, מי אתם? אמרו לנו, אנחנו משפחה של שדים, שאיתך בתא. לא יודע מה זה אומר לכם להיות משפחה של שדים באותו חדר. אפשר לראות בזה מפחיד, משהו מפחיד. צד שני זה לא להיות לבד. רבי נחמן אומר שלפעמים יש מריבות בבית. רוצה לכם לראות במשפחות שיש שם מריבות? קראתם בספרים. רבי נחמן אומר שלפעמים המריבות שיש בין בני הבית זה השדים גורמים. צריך להבין מה זה העניין הזה של השדים. בכל אופן, אתם תשנו טוב הלילה אחרי השיעור הזה. אז הוא אומר לו, מה עניינכם? למה אתם צוחקים צחוק פרוע כזה? וגם הוא מספר שבתחילת השבוע הוא שומע אותם בוכים את השדים הללו. והבכי הולך ומתגבר. ובסוף, ביום שישי בערב, זה פתאום הופך להיות צחוק פרוע. אז כנראה שזה היו שדים ידידותיים, והם מספרים לו שהם, יש איזה משפחה, יש איזה שהוא אדם צדיק שהם קשורים אליו. זה קצת צריך להסביר. שכתוב בספרי קבלה שכשבן אדם פוגם, הוא בורא שדים. עכשיו רגע, יש לזה המשך. עכשיו, אם הוא ממשיך באותו פגם, אז זה כמו, תדמיינו, כמו בלון כזה שמתנפח. דמויות, ואם הוא כבר לא שווה לאותו דבר, זה כמו דמויות מתנפחות שיוציאו להם את האוויר. זאת אומרת, הן קיימות בפוטנציאל. אם הוא חוזר לאותו פגם, זה הולך וגדל. אם הוא לא חוזר לאותו פגם, הן כביכול ללא חיוניות. ואומר, הבן אדם הזה צם על אותו עניין, על אותו סיפור קודם, משבת לשבת. אז כל יום שהוא צם, הוא נהיה יותר רוחני ויותר רוחני, ויות ואנחנו תלויים בו מן העבר, אז אין לנו חיות, ואנחנו צועקים ובוכים, בוכים, בוכים. וזה כל יום שמתקדם, המצב הופך להיות קטסטרופלי מבחינתנו. ושישי בערב זה הכי נורא, כי זה כאילו השיא של הקדושה שלו. ואז מגיע סעודת שבת, ואחרי הקידוש, בגלל שהוא לא אכל כל השבוע, מבקש מאשתו כוס חלב חם. זה טוב לבטן ריקה. בסיפור הקודם זה לא היה קריטי, אבל בסיפור ההוא חשיב לו חלב חם. ואז שהיא מביאה לו את החלב, כל פעם אנחנו עושים לו קטע. פעם אנחנו שמים שערה בחלב, פעם אנחנו שמים לרגל והיא נופלת, והכל החלב נשפח. פעם אנחנו מנדנדים את השולחן. וכל פעם שקורה משהו לחלב, הוא כועס עליה, על אשתו. זה עוד בימים, בסיפורים של פעם, בעירה שהאישה הייתה מגישה לשולחן. זה היה לפני דור התיקון שהגברים היו מגישים. מקווה שיש גברים שמאזינים לשיעור הזה, שיודעים שהיום זה דור התיקון, שהגבר צריך להגיש לשולחן. אלא אם כן, האישה ממש עומדת על שאלה שהיא רוצה ליישם את זה. וברגע שהוא כועס, חוזרת לנו כל החיות שנבדה מאיתנו כל השבוע. ומספר אותו אלך שלילה קודם הייתה להם צהלה בלתי רגילה, יותר מכל תמיד שהם היו צועלים בליל שבת. שאלתי את ה... תשד את הדובר של המשפט, מה הפעם? אז אומר, אתמול הוא כל כך כעס עליה שהחלב נשפר, שהוא אמר לה שאם עוד פעם אחת זה קורה, הם מתגרשים. וזה מבחינתנו ניצחון מוחץ. אז ככה מספרים שאחד מתעדני הבעל שם טוב, שישב שם בשולחן, התחיל לפקוט. סיפר שזה הוא. עכשיו, זה סיפורים, מה עניינם? עניינם זה בא לתאר אנשים שרוצים התקדשות בלתי רגילה. אדם רגיל צם ביום כיפור, ובצמות אחרים שיש במהלך השנה שהם לא הרבה. אבל יש אנשים שצמים יותר, יש להם איזו מטרה, הם רוצים בעצם להשיג אלוקות בזמנים אחרים. ולמקרים כאלו מעמידים ניסיון של כעס. ניסיון של כעס זה בעצם לראות האם אתה רוצה את החיצוניות של השיעור או את הפנימיות של השיעור. אם אתה רוצה את הפנימיות של השיעור, אז תדע, הרעיון שלא לכעוס, זה בעצם בסיטואציה לא רצויה לראות את הבורא ולא את מי שעומד מולי. עכשיו באמת זה לא קל, אבל לפחות זה ההוראות לאלה שרוצים להתקדם. בפעם הקודמת קראנו את העניין מתוך הפתיחה של ליקוטי מאורן, שרבי נחמן מדבר על שדים. זכור לכם? זה השיעור שעבר שדיברנו על שדים? לא זוכר. זה היה פה? כן? מהפתיחה? אז קראנו ככה. אומר שומעים השדים והרוחות, שייטות השדים והרוחות באוויר, שומעים גזירת השם ושולטים בארבע אהבות שהם השור והבור המווה והעבר. הסברנו את הנקודה הזאת. שכל מיני נזקים והתרחשויות שקורות בעולם, יש שליחים. אז החלוקה היא די ברורה, כביכול פעולות חיוביות שמתרחשות בעולם, זה, אנחנו קוראים לזה מלאכים. אני לא יודע מה זה שדי, אנחנו לא יודעים מה זה מלאכים. אנחנו מבינים שזה יצורים רוחניים שבתפקיד. אנחנו גם יודעים שמלאכים זה בדרך כלל עם קונוטציה חיובית, ושזה בקונוטציה שלילית. אז כל העניין של חג הסוכות זה בעצם לא להתפעל מאותה מציאות חיצונית שגורמת בן אדם לחוש שמשהו קורה לא לפי תוכניותיו, שמשהו קורה לא לפי רצונו, כי יש פה משהו יותר גבוה. לכן מומלץ לקרוא בחג את ספר קהלת. לקרוא אותו. לראות אותו. עכשיו, אני רוצה לחלק לכם שי. היום הייתי בהזכרה של רב אושר, הייתי בבית העלמין, ואחרי זה הייתי בסושו דה לכבודו, וקניתי את הספרונים הללו, ככה העיר לי, גם קניתי במספר מסוים, ששיערתי שזה מה שיהיה פה, ואני רוצה לתת לכם לכל מי שהגיע היום, לתת לו מתנה את הספרון הזה, ונקרא מתוכו איזשהו מכתב, אז בואו תחלקו. ולמי בבקשה, ואם יחסר אני אפשר לעשות שבוע בהשלמות. את מה שיש לי ביד אתה תקבל כשנסיים. איך אמרת? אליו? אליו. זה ספר של מכתבים של רב אושר. מי שלא יודע מי זה רב אושר, שיחפש בוויקיפדיה. זה דמות רוחנית שאני מאוד אוהב, הוא מיעט להתפרסם ומיעט ומיעט לכתוב, ולמרות שהוא כמעט 50 שנה הנהיג את החבורה שלו, את התלמידים שלו, בסך הכל זה לא הרבה מכתבים, יש פה מ-50 שנות הנהגה רוחנית להוציא ספר עם 148 מכתבים, זה לא הרבה. לפחות זה מספר סמני, מ-48, זה גמרתי הנחמן. זה ספר שתדעו מתי להשתמש בו, כמו שיש ביבליותרפיה, כאילו מתי, זה למצבים של שברון לב. אל תקראו בו כשאתם סחי. אל תקראו בו כשאתם בטוב.
אז עדיף לא לשים אותו בצד שלא יקרא פעם.
נכון.
צריך שברון לב.
אני מאחל לך שלא תצטרך אותו אף פעם, אבל כשתגיע המתנה הזו, תדע שלזה זה מיועד. ותראו, אני מדבר ברצינות, למרות שאנחנו מחייכים. אתם יכולים, אני מן הסתם שאתם תקראו בו קצת, תעללו בו, אבל זה כמו לתת למישהו מים קרים כשהוא יושב במסגן והוא שתה את השתייה הכי מענגת ואת הפירות הכי קרירים. אבל יבוא יום שהוא יהיה במדבר, בחום הלועט, אחרי שהוא לא שתה כמה ימים, ואז תציעו לו את המייקרים. רב אושר היה רופא לשבורי לב. רופא לשבורי לב. אומר את זה בהשכחה פרטית, שתדעו, תזכרו את הסיטואציה הזו, שאני יושב מולכם ואומר לכם מתי הספר הזה יכול לעזור. רב אושר באמת האמין שאין יוש בעולם כלל. הוא באמת האמין שהאיסורים זה מתנה. הוא באמת האמין שאין לנו מה להיות עצובים. והוא באמת האמין שכל מה שעברנו היה בהשגחה פרטית לטובתנו המוחלטת. הוא חי כל ימיו עם הדעת הזאת. בעמקות, בבהירות, באמונה. והלך עם זה בצורה הכי, הכי עמוקה שיש. אז בואו נקרא בואו נקרא את מכתב צדיק א', צדיק א' זה גם גמטריה סוכה. אבל אתם צריכים לחשב שזה באמת יוצא סוכה. הרבה מדי זמן של חשב. כמה זה סוכה בגמטריה? צדיק א', יופי. תודיע לנו שחישבת. המכתב קצת ארוך, אבל שיש לנו את המתנה של לרובנו יש ספרים, בואו נקרא את זה. לכבוד, אחרי דרך מבוא הברכה והשלום, במכתבך הרומה אתה מגולל את כל קורות חייך, מאז הגעת לדעת, שינו סיפור של איסורים קשים ומרים שעברו עליך. סיפור זה יכול להמיס כל לב. אפשר להבחין כמה כוחות נפשיים נקבצו ובאו לך כדי שתוכל להעלותם על גבי הכתב. בעצם זה מישהו שכותב לו מגילה ארוכה על הסבל הנורא שהוא חווה בחייו. בכל האיסורים והמחובים הנוראים שברו עליך, אין לשאול שאלות כי מה נאמר ומה נדבר, נסתרות לשם אלוקנו, ואין לנו חלק בהם. אבל אף אם לא נשאל שאלות, אמונה יש בהם. כי נאמין באמונה שלמה, שאין אדם נוקף אצבע קטנה למטה, אלא אם כן נגזר עליו מלמעלה. בפרט איסורים קשים כאלה שעברת במשך שנות חייך, בוודאי לא נעלמו מבורא כל העולמים. ויצר הכל. ויצר הכל כל זאת. כי הוא המוחץ והוא הרופא והכל הולך חשבון מדוקדק. כי מאיתו לא תצא הרעות והטוב. וחכמינו הצדיקים הגדולים זכרונה לברכה, הם הבינו פשרה של מסכת איסורים. והם לימדונו כלל גדול איך לחיות ולהתקיים בתוך ים של איסורים. לקבלם באהבה. והם אמרו לנו כאילו היה ניתן לאדם רשות להסתכל בפנימיותם של דברים, היה רואה בעין פקוחה עד כמה טובה, גדולה ומכופלת מביאים לאדם איסוריו, אשר דרכם הוא בא לזכך נפשו כעניין החיים הנצחיים לעד ולעולמי עד. ופה אומר משפט, עכשיו תראו, לא צריך להסכים עם מה שהוא אומר, אבל כדאי לדעת את התפיסה שלו. למה אני אומר לא צריך להסכים? למדתי מניסיוני, שאם אתה רוצה לספר איזה דעת רוחנית לאדם שלא בשל אליה, אז כשמגיע משפט שהוא לא בשל לקבל, אולי התנגדות, וההתנגדות חוסמת לקלוט את המשך הדברים. אבל אם אתה אומר, אתה לא צריך לקבל, בוא תכיר בצורה אקדמית. זה לא בלעד, שאומרים צורה אקדמית, זה כאילו אני עכשיו רוצה לדעת את תפיסתו של רב אושר אודות תפקיד האיסורים. זה לא דיבורים שאני צריך לאמץ, אלא אם פעם אצטרך לתת שיחה או לכתוב חיבור בהיבט האינטלקטואלי, מה הייתה תפיסתו שבאה לאמרי אשר אודות האיסורים, אז נוכל לנקוט. אני מנסה באמת להעביר פה מסר. זה דרך לקבל דברים שאני עוד לא שם, ואז אנחנו בדרך כלל רגילים, או שאני מזדהה עם הדברים, או שאני מתנגד אליהם. יש עוד דרך, לשמוע מה הייתה דעתו. אחרי זה, כשאתפנה, ראה, איפה זה פוגש אותי, עם מה אני מתחבר, מה אני לא מתחבר, אבל זה יסוד גדול לקבל רעיונות שכאלו, כי הוא בעצם, בן אדם יכול לצאת מהמכתב הזה, ולהגיד איזה בסה שהאיסורים שלי מועטים, או שהם היו פעם. אז אני חוזר שוב, אומר, כאילו היה ניתן לאדם רשות להסתכל בפנימיותם של דברים, היה רואה בעין פקוחה, עד כמה טובה גדולה ומכופלת מביאים לאדם איסוריו, אשר דרכם הוא בא לזכך נפשו כעניין החיים הנצחיים לעד ולעולמי עד, היה שמח בהם, כי האדם השמח על מציאת שלל רב. ועכשיו שאין לנו רשות לראות, ומאז גלות ישראל מעל אדמתו והשכינה עמנו בגלות נסתיימו עיני השכל, נשארה לנו האמונה מבחינת אמונתך בלילות. וחכמינו אמרו, אמונתך בלילות, לילה זה זמן של חושר, זה הכוונה היא זמן שאני לא יודע לראות את המשמעות העמוקה של הדברים, אז מה שנותר בלילה בחושר זה אמונה, כי אין לי שם את הידיעה, אין לי את הראייה. איפה שיש ראייה ובהירות ההבנה, לא צריך אמונה. אז לילה זה מסמל חושר, זה כאילו אסתר רוחני. ואז כל מה שנותר זה ואמונתך בלילות. וחכמינו אמרו בא חבקוק הנביא והעמיד הכל על אחת. כל היהדות על עניין אחד, צדיק בנותו יחיה, האמונה היא שתחייד בעליה. סניף לאמונה זו מסור לנו חכמינו זה לתמידת השתיקה. מבחינת בעידום אהרון. על אהרון כתוב שמתו שני בניו. שהם היו אנשי מעלה. לאהרון הכהן, אחיו של משה רבינו, היו ארבע בנים. ושמותם, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר. ונדב ואביהו מתו, שהם הקריבו קטורת. ואת הסיפור הזה שאמתו קוראים בצערי יום כיפור. והמדרש אומר שהם היו גדולים במעלה ממשה ואהרון. אני אומר את זה בהקשר של להבין את הכאב של אהרון. זה לא היו, קודם כל, בן, לא משנה מה רמתו, מה איכותה הרוחנית, זה כאב שאין לשער ולתאר. אבל כל שכן בן שהוא במעלה נפלאה שכזו, אז זה כתוב שאחרי זה, וידום אהרון. זאת אומרת שאהרון, קום להתלונן, הוא אחז במידת השתיקה. שהריבוש אומר, יש שני סוגי שתיקה. יש שתיקה שהיא מעלה אותנו רוחנית, ויש שתיקה שהיא פועלת לא לטובה. מבחינת וידום אהרון, בשעה שכבדו עליו איסורים, אחז במידת דומיה. מבחינת לך דומיה תהילה. שרק מתוך התבטלות עצמו לגזרות הבורא ברוך הוא, קיבל איסוריו באהבה ובשמחה. במידה זו של שתיקה מצויים שני מיני שתיקה. האחת טובה ורצויה מאוד. והאחת, מה כתוב לכם? בלתי רצויה. או בלתי מועילה ואינה מרפאת כלל. השתיקה הטובה, המועילה והמרפא, היא השתיקה מתוך הכנעת הלב והסכמה מוחלטת לגזרות הבורא ברוך הוא. ולכן אינו מורה בשום שמץ של סיפוק של המסכנות. רב אושר טען שאנשים אוהבים לשחות בתוך המסכנות שלהם. אחד הסיפורים עליו, הוא היה משקיע הרבה, אמרתי שהתואר שלו שנתתי לו, הרופא לשבורי לב, היה הולך לבית רפואה של חולי נפש, וסופר על איזה נערה אחת שהוא השקיע בה. הוא היה כל יום מבקר אותה, ועד זמן מסוים, שהוא אמר לה, זהו, את כבר יכולה לצאת מפה, והרופאים אמרו שזה תלוי בבחירה שלה עכשיו, אבל היא כבר במצב שעברה שיפור גדול מאוד. אז שהוא בא לשאול אותה אם היא רוצה לצאת, והוא יעזור לה להשתקם בחוץ, אז היא אמרה לו, נראה לך שככה אני אוותר למסכנות שלי? היא לא יצאה. למרות שהצוות אמר שזה בבחירה שלה. רבו שראה שלפעמים זה דבר שקשה לתפוס, אנשים נהנים מהייאוש, מהמסכנות. אז פה אומר שלכן אינו מעורב שום שמץ של סיפוק של המסכנות, ואף שהכאב הוא גדול מאוד, נורא והיום, כמעט שאי אפשר לסובלו בעולם הזה, זוהי השתיקה נוראת העוד. זו הייתה השתיקת רבי עקיבא בשעה שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, ונצא נשמתו באחד. נתאחד ונתקלל באחד כל כך לידי שתיקתו, והיה בשמחה גדולה כל כך. עד שלא היה שייך אצלו בכלל שום התערמות על גזירות הבורא, כי הייתה זאת שמחתו ביום חדוות ליבו. משל לאדם הנכנס לכלולות עם בת מלך מהירה כספרים. ולפעמים השתיקה, שזה קבל, הוא עושה פה הבחנה מעניינת בין שני סוגי שתיקה. יש שתיקה שזה קבלה מוחלטת לגזירת הבורא, ויש שתיקה שהוא קורא לזה הנאה מהמסכנות. סיפוק, לא ענה. אני לקחתי את זה יותר קדימה. סיפוק של המסכנות. אומר כן, לא כן היא השתיקה האחרת, השתיקה מתוך ייאוש והפקרות, או מתוך התערמות תמידית בלב. זה ההנחה האישית שלי. לפעמים אני, רב אושר מעמיד לנו פה מראה, לפעמים זה שתיקה שהיא כביכול בתחפושת של אמונה, אבל יש שם התערמות תמידית בלב. השתיקה הזאת לא רק שאינה מתקנת, אלא היא מאוד מקלקלת, מרבה את הצער ומגדל את היסורים, וסנועי בני המקום ברוך הוא. כשאדם שותק מתוך זעם פנימי, סימן לו שאדם לא השיג בכלל קריאת תמונת אותיות נפשו. אז שוב, כמו שאמרנו, בתפיסתו של רב אושר, ישנם שתי סוגי שתיקה. יש שתיקה מתוך התבטלות המתים לקבלת הגזירה, ויש שתיקה שהיא של תערומת מתמשכת. ולא אמה להבין רמזי מעלה מבקשים לעוררו על הכנעה לתשובה ועל תיקון מדותיו אשר על ידי כך תסולה כמעט לכל אומרות חייו. כי בכל מצב ומצב של האדם בעולם הזה, ואף שיהיה במצב הכי שפל, עדיין תתנוצץ עליו הבחירה. גם אמירה חשובה. המצב הכי שפל תתנוצץ עליו הבחירה. ואינו חופשי ממנה אפילו כרף עין, וכן אמר דוד המלך, והציע שאול אינקה. וגם שם ידך תנחייני ותוחזייני ימיניך. זאת אומרת שבאדם יכול לקבל עזרה והנחיה גם במצבי נפש הכי קשים שהוא קורא להם שאול. ובכל תראו זה בדרך כלל לא נהוג בתוך שיעור לקרוא בעריכות גדולה כל כך. אבל לא כל יום אנחנו זוכרים ככה להחזיק את הספר במוצאי יום הזיכרון של רב אושר של רובכם יש את המכתב. ובכל נשימה ונשימה הבריאה מתחדשת כבריאה חדשה. סוד ההתחדשות בבחינת כל הנשמה תעלה אליה על כל נשימה ונשימה. אז הוא חוזר שוב לפנות אל הכותב, כל תמונת חייך וכל הצער הגדול שעברת שאתה עובר, זוהי המראה של צער גלות השכינה ואז חורבן בית אלוהינו. וכמו שהסיבות הביאו חליות לך עסק נפשות חולות, כך השכינה הקדושה מסתובבת בין בנים, גולים ונידחים אשר אינם יודעים את נפשם וצערה הגדול ונורא, ככל שהגלות מתארכת ואין בני הסמים ללב אינם משתוקקים לתקנה ולהוקמה מאפרה. זאת הכוונה היא תרגום לעברית להקים אותה מאפרה. בואו נגיע לסיום. ואומר לו, איך ידעת שלשם אני מתכוון? ואילו היית יודע עד כמה איסוריך וכאביך מקרבים גאולתם של ישראל, היית מתרצה בהם ועוזר בכבוד חלציך ומתפייס עם עצמך, והיית משיג את עמקות הגלות והאור של החושך, כי החושך הוא עצמו האור. בכל מקרה, דבר אחד אתם מבינים עכשיו, למה המלצתי לא לקרוא לזה במצבים רגילים. זה מובן כבר או עוד לא? לא תבינו מה הוא רוצה בזמן רגיל. לקרוא את המילים, כי החושך הוא עצמו האור, כי גם החושך לא יחשיך ממך, והגלות היא הכנה של הגאולה השלמה ותיקון השלמות, ועל ידי המאבק שתיתן לא ליפול חס שלום ברוך תהיה זוכה ומזכה להרחיב את שורשי הנפשות, שמתו שכמם לחיות את האמונה הפשוטה, שעל ידי תצמח הגאולה, תזכה לאור שבעת הימים, תזכה לראות נפלאות וישועות, השם יתברך שלח רפואה שלמה מן השמיים לכל החולים של משפחתך, תוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש, רפואת הגוף, ותוך שאר חולי ישראל, גמרא דידן, אמן, כן ירצון לכבוד רב. הכל בהשגחה פרטית, אינני יודע מי מכם מרגיש שהמילים הללו הם סתמיות עבורו, ומי מכם מרגיש שבהשגחה פרטית, אבל הכל בהשגחה פרטית, בין שמרגישים ובין שלא מרגישים. אנחנו לא אמורים לסבול, אנחנו אמורים להיות מאושרים, אנחנו אמורים להיות שמחים, להודות על היש, ולנות מכל רגע. אבל יש זמנים שאנחנו גם צריכים לשמוע את המילים הללו. החושך הוא האור והאיסורים הם מתנה. אבל זה לא זמנים, זה לא דיבור שאפשר לקרוא בו בשעה שאנחנו, מה שנקרא, בשלוותנו. כמו שרבי נחמן אמר, יש דברים שנועדו עבורנו לעכשיו, יש דברים שנועדו עבורנו לאחר זמן, ויש דברים שנועדו למישהו אחר בכלל. לפעמים שהייתי מחלק ספרים של רבי נחמן, הפעילות שלנו באודו, בן אדם אומרים, לא, אין לי צורך בספר. מה זאת, שמה? יש שלוש אופציות, למה אני מחלק לך את זה? או שזה עבורך לעכשיו, או שזה עבורך לאחר כך, או שבכלל תשאיר את זה באיזה גסטהאוס, ומטייל שיבוא אחריך, יהיה זקוק לזה. ומעניין שהרבה אנשים מתאים להם להיות שליחי השגחה, ולקחו את זה שיהיה בתרמיל, וגם העבירו את זה הלאה. ואותו דבר גם הספרון הזה. ייתכן שזה לעכשיו. ייתכן שזה לאחר זמן, וייתכן שזה לא עבורנו. אבל תהיו קשובים. שנזכה לשמחה הגדולה של סוכות, והיית אך שמח, להודות על היש, לשמוח בקיים, ולהקדיש זמן להודיה, במיוחד בחג הסוכות. להודות על מה שיש, ולהודות על מה שאין, ולבקש להיות בהודיה, בשירה ובזמרה, בכל עת שמתאפשר. רק שמח.
תודה רבה.